טוב, אנחנו ממשיכים בסדרה של שיעורים בנושא חינוך. ולהזכירכם, אנחנו דיברנו בשיעורים הקודמים, קודם כל, על הלכות חינוך. דיברנו ממש מתוך השולחן ערוך, יחס הלכתי, מה צריך לחנך באופן בסיסי, לגבי ילדים. זה כמובן משליך על כל מה שאנחנו צריכים לדעת לעצמנו, אם לא חינכו אותנו, אם לא לימדו אותנו. היחס שצריך להיות בין התלמיד לבין הרב. מתוך זה הגענו לנושא היסודי מאוד של הסלח הרב, שהוא נושא יסודי בכל התורה כולה, כפי שהדגשתי. אדם מישראל שרוצה לחיות חיים יהודיים נורמליים על פי התורה, צריך שיהיה לו רב. רב, לפעמים יש חלוקה מסוימת, או מצב אידיאלי כמובן שיש לו רב אחד לכל, יש מצבים שהוא הולך לרב אחד לנושא אחד, נושא הלכה לדוגמה, לרב אחר לנושאים אחרים, אבל באופן בסיסי יהודי חייב שיהיה לו רב. כל הדברים האלה מביאים אותנו לנושא של היום. מדוע? אנחנו באים מתוך תורה. התורה אומרת לנו הלכות. אחר כך התורה אומרת לנו הדוחות. זה לך רב, תעשה כך וכך, זה חשוב מאוד, אנחנו רוצים להתחיל לבנות על פי התורה. יש חשש גדול שבן אדם שבא דווקא מתוך רצון לקיים את התורה, מתוך שאיפה לקיים את התורה, יחשוב שהתורה אומרת לו בדיוק מה לעשות בכל מקרה. מה, התורה לא אומרת לנו מה לעשות בכל מקרה? לא. ולכן דוגמה פשוטה מאוד. המציאות שבן אדם צריך לקנות או רוצה לקנות מכונית. תראו לעצמכם, בן אדם הולך לקנות מכונית, נניח מכונית משומשת. טוב, נניח שמדובר ביהודי שיש לו כבר שנים רב שהוא קשור אליו, הוא מתייעץ איתו, והוא הולך ואומר לרב, רק רגע זה לא הוצאה מדי גדולה, והוא אומר לו, לא, זה בסדר גמור. יכול להיות שהוא לא צריך לשאול אותו רב, הוא יודע שזה בסדר גמור, רב כבר הדריך אותו, כבר הנחה אותו. והוא כמובן יודע מה הלכות בדיני ממונות, אם תהיה לו איזו שאלה, איזשהו סכסוך עם המוכר, מה לעשות, הוא ילך לרב לקבל פסק הלכה. כל זה באמת מודרך על פי התורה, הכל יפהפה. ואחרי כל זה הוא יודע איך לבחור מכונית? לא יודע. במיוחד מכונית משומשת. הוא ילך לרב ויגיד, הרב, אני חושש שאולי אני אקנה מכונית משומשת והיא לא תפעל טוב, ואיך אני בודק שהמכונית באמת תקינה? מישהו פה מחייך, בצדק, זה לא שאלה לשאול רב. אולי במקרה הרב שלך יש לו זמן, עדיף לא להטריח אותו אם אין לו זמן. והוא מומחה גם למכוניות, הוא כבר קנה 20 מכוניות בחיים שלו והוא התנסע. בדרך כלל זה לא כך, ועדיף שתלך לחבר או לאיזה קרוב משפחה או מישהו שיכול לתת לך עצה טובה, איך קונים מכונית משומשת. זאת אומרת, אחרי כל ההדרכה התורנית שקיבלת, ואחרי כל זה שאתה הולך לפי הרב, ואתה הולך לפי ההלכה, ואתה נזהר לא לרמות, ולא כל בעיה בדיני ממונות, בשאלה של תשלומים והכל, אתה הולך ושואל הלכה. אתה עדיין לא יודע איך לקנות מכונית משומשת. התורה לא אומרת לך את זה. טוב, זה מובן מאוד לכולם. מה שפחות מובן לכולם, שהדבר הזה גם נכון בנושא חינוך. מה זאת אומרת? תארו לעצמכם, יצא ממכון מאיר גרעין של תלמידים, יקימו יישוב חדש, בעזרת השם, בעבר הירדן המזרחי, ככה יחזור לשלטון שלנו, כך צריך להיות, כן? יש עבר הירדן המערבי, יש עבר הירדן המזרחי, זה חלק מארץ ישראל. אז הם יקימו יישוב חלוצי באזור ההוא, קצת מרחק מירושלים, משאר החלקים המיושבים של ארץ ישראל. אז הם יקימו שם תלמוד תורה. טוב, אז קודם כל הם יושבים ולומדים את ההלכות, הכל בסדר, הכל טוב, יפה. אחר כך מבקשים, אין מישהו שם, נכנס אחד האברכים ומתחיל ללמד את הילדים הקטנים. הוא יודע ללמד? לא. ללמד, אני מתחיל מילדים, אבל ללמד ילדים זה לא רק עניין של לדעת ההלכה היא כך וכך. זה לא רק עניין של לקבל הדרכה מהרב, מה האידיאלי, מה רצוי שאני אתן לו. ללמד ילד זה עניין של ניסיון, של הדרכה מעשית, של אנשים שמומחים למקצוע הזה, לא פחות מאשר שצריכים לשאול מישהו שמומחה למכוניות לפני שקונים מכונית משומשת. נכון שזה נושא שמאוד קשור לתורה. אתה הולך ללמד את הילדים האלה תורה. אתה הולך ללמד אותם איך לבנות חיים של תורה. אבל הטכניקה של הלימוד, איך לעשות את זה? מה לעשות? זה עניין מעשי שצריך אנשים עם ניסיון. כמובן, צריך אנשים עם ניסיון תורני. כי אם תיקח מישהו שהוא מורה למתמטיקה, הוא יוכל לתת לך כמה רעיונות יפים לגבי איך להסתדר עם ילדים ואיך להחזיק משמעת בכיתה. אבל הוא לא יכול להדריך אותך איך ללמד ילדים דברי תורה. אין לו ניסיון בזה. אז צריך שני דברים. צריך כיוון תורני וצריך ניסיון. נוסיף עוד משהו שצריך כדי ללמד בבית ספר, צריך גם כישרון. וצריך חוכמה מעשית. הניסיון והחוכמה בדרך כלל הולכים ביחד. למה אני מוסיף שיש כישרון? כי לפעמים זה תופעה שקיימת לנו. כל יהודי שלומד דברי תורה, כל כך אוהב דברי תורה, דבר שהכי מתחשק לו, עכשיו שלמדתי זה ללמד אחרים. זה שאתה יודע, ואתה השקעת, ואתה נהנה ושמח בדברי תורה, זה מצוין. זה עוד לא מבטיח שיש לך כישרון ללמד אחרים. זה כישרון. ויש כישרונות שונים. יש מי שיש לו כישרון, הוא נפלא לגבי ילדים קטנים, בני 3, 4, 5, 6, מעולה. אבל אם אתה תכניס אותו לתיכון, הוא ייפול תוך יום יומיים, הכיתה תשתלט עליו, גמרנו, אין מה לעשות. ויש מי שלא מסתדר עם ילדים קטנים. מעניין, לכל ילדים קטנים, חמודים, נחמד, מה יש להסתדר? יש מי שלא מסתדר עם ילדים קטנים. ולילדים קטנים הוא לא יכול ללמד, אבל אולי דווקא אותו אחד שלא מסתדר עם ילדים קטנים יכול להיות שיהיה טוב בגיל תיכון, אפילו מעולה בגיל תיכון. ויש אנשים שטובים לשניהם ויש אנשים שלא טובים לא לזה ולא לזה. הוראה זה לא כמו שכן הרושם שמקבלים לפעמים במציאות מסביבנו, טוב מי שלא יודע, יש אפילו פתגם כזה בא עוד מחוץ לארץ, אומרים, מי שיודע, עושה. מי שלא יודע, מורה. חס וחלילה. כן? זה זלזול במורים גם. לא צריך לזלזל במורים שקיימים בכל מערכת. אדם שעובד באופן גבוה בעולם, משקיע הרבה מאוד ומתאמץ הרבה מאוד, לא צריך לזלזל. אבל מבחינה תורנית, ודאי, זה דבר מאוד אמיתי, מאוד רציני. צריך גם ידע, גם הבנה, גם חוכמה חינוכית וגם כישרון. אני מכיר את תלמיד חכם גדול שהוא מדריך אחרים איך ללמד. פעם אמר לי, אני בעצמי לא יכול לעשות את זה. לא יודע, אולי זה ענווה, אולי זה אמיתי, אבל הוא לא מלמד בעצמו. לא בגילאים הצעירים, אבל הוא כן מדריך אחרים, הרבה באים אליו להדרכות. למה? יכול להיות. יכול להיות שיש לו חוכמה, הוא תמיד חכם גדול עם חוכמה מאוד מעמיקה. אבל יכול להיות שהאישיות שלו, הוא מרגיש שהיא לא מתאימה לגילאים האלה. למה אני אומר לכם את כל זה? לאו דווקא בגלל שאני רוצה כאן להדריך אתכם עכשיו לגבי הליכה, להוראה. יכול להיות. יכול להיות שיש כאלה שמתאימים, יכול להיות שיש כאלה שחושבים שהם מתאימים, וצריכים להזהיר אותם. אבל העניין העיקרי נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, כשאנחנו באים לגדל את הילדים שלנו. הרי כל הורה, כל אבא, כל אמא, הוא גם מחנך. הוא חייב להיות מחנך. הוא חייב לקחת אחריות של מחנך. חלק מהאחריות הזאת הוא ממנה במקומו שליח. כן? הוא משלם, ואם המדינה, חלק המדינה משלמת, אבל הוא משלם לרב בתלמוד תורה שהוא שולח את הילד שלו ואומר לו, אתה שליח שלי. טוב, הוא צריך להיות בקשר איתו. צריך לפקח עליו, לשמוע ממנו מה קורה, להתקן אותו מה קורה בבית, ולשמוע ממנו מה קורה בכיתה, והם צריכים לחשוב ביחד איך הילד מתקדם ומה קורה איתו. זה שליח, שליח לא, לא שולחים, הולכים הביתה והולכים לשם. אבל גם בבית צריך לחנך. לא רק שצריך ללמוד עם הילד, גם זה צריך לעשות, עובד טוב, ככה עובד עם הילד לפעמים, על שיעורי בית, לפעמים מחוץ למסגרת הלימודים, יש היום מפעל יפה מאוד של אבות ובנים, אחד הדברים הכי טובים, שאבא יושב עם הבנים שלו וילמד איתם, בנים, בנות, גם בנות צריך לשבת ללמוד איתם. אבל, אני לא מדבר רק על ללמוד, אני מדבר על לפקח על הילד, לחנך. לחזק את האישיות שלו, לעצב את האישיות שלו, לכוון אותו לכיוונים הנכונים, לפתור בעיות, ויש הרבה בעיות. ילד קטן גדל, לפעמים הורי יודע, אני יכול להגיד לך מניסיון, לא עובר חודש לפעמים, ויש בעיה חדשה. חודשיים לפעמים יש לך שקט. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לך הפסקה ארוכה בין בעיה לבעיה. עולות בעיות. הילד במשבר מזה, הילד מתקשה בזה, הילד עושה את זה, הילד עושה את זה. מה עושים? טוב, צריך להתייעץ עם אנשים חכמים. כמובן, עם גישה, שגישה בסיסית מתאימה מבחינה תורנית, ועם אנשים חכמים שיודעים לעזור לילד, שיודעים לעזור להווה לעזור לילד, לחנך את הילד. היום רציתי במיוחד בתחום הזה לדבר על עיקרון שהוא מאוד בסיסי והוא קשור גם למה שאמרנו קודם. הנטייה הזאת, מה אמרנו? שאחרי שאנחנו באים ואומרים, התורה אומרת ויש הלכות ויש רב והכל בסדר, הכל טוב ויפה, זה עדיין לא אומר מה עושים מבחינה מעשית. אז לפעמים בן אדם חושב, הכל בסדר. יש ביטוי בגמרא. שיקור, אדם שישתקר, העולם נדמה לו כמישור. הכל ישר, חלק, אפשר ללכת, אפשר לעצום עיניים וללכת קדימה. זה שיקור. בן אדם פיקח, יודע שאם הוא ילך ויעצום עיניים, הוא יכול ליפול ולשבור עצמות. הוא יכול ליפול לתוך בור, יכול לנגש בקיר. מה, העולם הוא ככה, שטוח, הכל יפה, אתה אפילו אם אתה הולך על מדרכה, שהיא דבר מלאכותי, בנוי, וזה אתה יכול לנגש בדבר. צריך לפקוח עיניים ולראות מה קורה. אבל לפעמים אנשים מגיעים לטעות מתוך, דווקא מתוך ההדרכה התורנית. והטעות הזאת, יש בה שני מופעים קיצוניים. דבר אחד, בא בן אדם ואומר, התורה אמרה לי, אז הכל מוחלט. הכל הכרחי. הילד מקבל הוראות, הייתי בצבא? הייתי בצבא. אני יודע איך נותנים פקודות. אז אני מקבל פקודות מהקדוש ברוך הוא, ואני נותן פקודות לילד. זה מגיע לפעמים, סיפר פעם תלמיד חכם אחד שמטפל ככה בבעיות מעשיות. אמר, בא אליי אבא. הוא אומר לי, הילד שלי בעייתי. הוא לא מסוגל לשבת בשקט ליד שולחן שבת. אז אומר לנו, אני מכיר כבר את ההורים האלה. לא קיבלתי את הדברים ככה כמו שהם. שאלתי את האבא, תגיד, תסביר לי בדיוק מה קורה. צורה מפורטת. אז אומר לי, אבא, תראה, בשעה הראשונה של סעודת שבת, הילד יושב יפה כמו שלימדנו אותו, עם ידיים על השולחן, ככה בישיבה מכובדת, לכבד את העניין של שולחן שבת. ואנחנו אומרים דברי תורה ושרים זמירות וחוץ מהאוכל. אבל בשעה השנייה הילד כבר מתחיל להסתובב לצדדים, לכאן ולכאן, והוא לא יושב יפה ליד השולחן. אתם יודעים מה זה לקחת ילד קטן ולצפות ממנו שישב שעתיים בדום? אם אני רוצה להגיד ביטוי חריף, אני אגיד לאבא, זה מטורף. מה הוא עושה לילד שלו? הוא לא מטורף, הוא פשוט תמים, הוא טועה. הוא אומר, לימדו אותי כמה חשובה סעודת שבת וכמה קדושה סעודת שבת, וטוב, דבר קדוש, אז צריך לשבת בצורה מסודרת, אז אם הילד לא יכול לעמוד בזה, אז משהו כאן לא בסדר עם הילד. הילד נורמלי לגמרי, הוא מסוגל לשבת שעה בצורה כזאת, יש לו סבלנות, הלוואי עליי סבלנות כזאת. תגיד לו, יש לו ילד, יש לך ילד זהב לזה, אל תשיב אותו ככה, תן לו להסתובב. בשעה השנייה תן לו לרדת מהכיסא, תן לו לעשות מה שהוא רוצה. הוא יצא לרגע, יחזור, ישיר אתכם זמירות שבת, מה אתה קושר אותו? הוא לא קשר אותו בחבלים, אבל כאילו, בהוראות, מה אתה עושה לו דבר כזה? אז באותה מידה שאבא זה מגזים, יש הרבה הורים שמגזימים וחושבים שהכל פשוט. כן? הכל יש הוראות, הכל יש פקודות, וכיוון שהכל יש פקודות, אז אם הילד לא שומע על הפקודות, הוא לא בסדר, ואם משהו, אין פספוסים, אין זה, אין יוצא מן הכלל, אין... זה, בדרך כלל, ברוך השם, כמה שאני מכיר במכון מאיר, ובכלל בציבור שלנו, מאוד מבינים שהדבר הזה הוא לא טוב. לא הרבה טועים בטעות כזאת. לפעמים טועים בקטן. חושבים ש... ילד צריך לטוע ידיים שחרית, מתחילים לדוגמה, כן, הילד נולד, אולי מחכים 8 ימים אחרי הברית מילה, מתחילים לטוע לו ידיים שחרית בבוקר. זה קצת מוגזם. יש כאלה שסוברים, יש מחלוקת בפוסקים בנושא הזה. באופן פשוט, הוא בכלל לא חייב בנטילת ידיים עד שהוא מגיע לגיל חינוך. שזה הרבה יותר מבוגר. יש כאלה שמחמירים לטעון לו ידיים בגיל יותר צעיר, אפשר לחנך, להתחיל לחנך אותו לזה. אני לא בא לקבוע כאן מה בדיוק בין השיטות השונות, אבל כמובן שלא צריך להגיע למצבים כאלה. ובכלל, צריך לדעת שעל פי המנהג, על פי ההלכה קודם כל, הזכרנו את ההלכה הזאת כשדיברנו על הלכות, מחנכים ילד למצוות לפי היכולת שלו. זאת אומרת, כתוב בהלכה, ילד שיכול להתלבש לבד, מלבישים, נותנים לו ללבוש ציצית. כלומר, אם הוא לא יכול להתלבש לבד, הוא עדיין לא חייב בציצית. אבל אני רוצה, הילד שלי, הצדיק, אני רוצה שיהיה עם ציצית. יפה מאוד, בסדר. יותר מזה, המנהג בירושלים, אמר לי תלמיד חכם גדול, המנהג בירושלים היה, שעד גיל 3, הילד היה הולך בן, ילד. הולך בלי כיפה. רק בגיל 3 כשמספרים אותו, המנהג אצל הבן, גם כן זה מנהג, זה לא חובה מיידית, אבל שנותנים לבן לגדל את, מגדלים לבן את השערות, לא מספרים אותו, עד גיל 3. בגיל 3 הוא מסתפר, ואז חלקה, בדיוק, עושים איזה מסיבה, זה דבר יפה, ואז יש מצוות פאות, כי כשמספרים אותו צריך שתהיינה פאות, שגם פאות יש מנהגים שונים. אופן פשוט, מבחינה הלכתית, צריך שתהיינה פאות, כמו שאני רואה אצל הרבה חבר'ה פה בכיתה, שמגיעות עד, כן, עד יש נקודה מסוימת באוזניים, זה הכל. לא צריך פירות שמגיעות עד לסנטר, ולא צריך דברים אחרים. יש עדות, יש מנהגים שנוהגים פירות ארוכות. כמו שהתימנים, יש להם פירות ארוכות, מסולסלות. בסדר גמור. מי שנוהג כך, שיכול לנהוג כך, אבל זה בסדר גמור. יש הרבה צדיקים שנוהגים במובן הפשוט של פירות פשוטות. על כל פנים, בגיל שלוש, כשעושים לילד פאות, אז גם מרגישים לו כיפה. נכון שיש בגמרא דבר כזה שאם שמים לילד כיפה מגיל צעיר, אפילו כשהוא שוכב בעריסה, זה מוסיף לו יראת שמיים. אז צריך לדעת שזה לא חובה. ואם הילד מסתובב ומסתובב בלי כיפה, לא לרדת עליו ולא להחמיר איתו ולא לא לצעוק עליו. מה? יש ילדים קטנים שלא נוח להם, נכון? מה?
גם אחרי גיל שלוש? מה הגיל שכבר צריך לשים כיפה?
כשהוא יודע להתלבש, אז מגילים אותו שזה חלק מהלבוש הנורמלי. כמו שהוא לובש חולצה, והוא לובש מכנסיים. אז הוא לובש כיפה. עכשיו גם כך, כיפה היא לא הלכה. כיפה בכלל היא מנהג. אז מה תעשה לילד? וזה נכנס כן לנושא מהותי. מה עושה אמא או מה עושה אבא? כשהילד בא ואומר, אני לא רוצה נעליים. קורה לפעמים. ילד קטן, במיוחד בגיר שהוא מתחיל ללכת, הוא עוד לא מדבר תמיד בצורה כזאת, הוא סתם אומר, לא רוצה. או לא. הוא לא רוצה לנעול נעליים. עכשיו, מה אתה עושה איתו? אז זה עניין, לזה התכוונתי מההתחלה, כשאמרתי שהדברים האלה הם עניין של חוכמה, ולא של איזושהי הלכה פסוקה תעשה כך או אחר. זה תלוי בילד, זה תלוי במצב, זה תלוי מה קורה. יש מצבים שאפשר להגיד, טוב, לא רוצה נעליים, לך בבית בלי נעליים. או לך בחוץ בלי נעליים, לך בחוץ בלי נעליים, זה קצת יפריע לו, קצת יהיה לו לא נוח, בוא, שילמד מתוך ניסיון. יש מצבים, וגם מהפוכים, שההורה כן צריך לבוא ולהגיד, ילד, או שאתה עם נעליים או שאתה לא בא. ויש לי במים יותר מזה, שהוא לוקחים את הילד בידיים, והם מרבישים לו את הנעליים, אז הוא בוכה. בסדר, מותר לו לבכות. כי מה קורה? אנחנו דיברנו עד עכשיו על קיצוניות אחת. קיצוניות אחת שמישהו חושב, הכל ככה בדיוק, יש פקודות, יש חוקים, יש לזה מידות שונות. כן, הבאתי בהתחלה דוגמה קיצונית של הישיבה ליד השולחן שעתיים. רק החליטי דוגמה, עכשיו הגענו לדוגמה קטנה של כיפה על הראש. אם תגיד זה הלכה, צריך כיפה על הראש, אסור להיות בלי כיפה. אתה מגזים. צריך להיות עם כיפה, זה דבר חיובי, כך יהודי הולך, זה נורמלי, זה יראת שמיים, זה יפה. אבל זה לא ירק ועל הראש, זה אפילו לא הלכה. זה מנהג. מצד שני, הרבה מאוד, ועכשיו רבותיי, כותרת... יש כמה שמסכמים, שימו כותרת גדולה. הרבה מאוד בציבור שלנו טועים בטעות ההפוכה. ומה, לכפות על הילד? אנחנו לא רוצים לכפות על הילד. אנחנו רוצים, כמו שאנחנו רוצים להגיש שאנחנו עושים דברים מתוך רצון, מתוך נעימות ומתוך הזדהות, אז כך שהילד יעשה את הכל מתוך נעימות ומתוך הזדהות, ואז לא רוצים לתת לילדים פקודות בכלל. דוגמה קיצונית שאמר לנו אחד הרבנים המומחים לחינוך, הוא קורא לזה חינוך עד לחלון. מה זה עד לחלון? אסור להגיד לילד לא. לא אומרים לו לא. כל מה שהוא רוצה הוא עושה. אלא מה? יש חלון? לא, 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 שלא יקפוץ החוץ מהחלון. טוב, פותרים את הבעיה הזאת, שמים סורגים על החלון, אז גם שם לא צריך להגיד לו לא. הוא אמר לנו שהוא מבחין מיד כשמגיע אליו ילד שחינכו אותו בצורה כזאת. ילד שהורים לא אומרים לו לא, זה סכנה חינוכית עצומה. אפשר לקלקל את הילד ככה בצורה ממש חריפה, ועוד רגע אני אספר לכם את זה. אז זאת אומרת, מה צריך? מצד אחד, וכאן הכותרת שכתבתי לשיעור המשרה, מצד אחד צריך גמישות. כפי שאמרנו, ילד לא רוצה לנעול נעליים, תבואי, יש פעמים, תגיד לו בסדר, אז תלך קצת בלי נעליים, מה יקרה? אני, נכון, אני רוצה שהיא תרגיל ללכת עם נעליים, יש סבלנות, יש זמן, הוא יכול לנסות, פעם אחרת הוא ילך עם נעליים, לא נורא. ויש מצבים שאני צריך אפילו לקחת את הילד בידיים ולשים לו את הנעליים ולא אכפת לי שהוא יבכה. זה הגמישות החינוכית. אני לא יכול ללכת לפי סטנדרטים לבוא ולהגיד, כתוב לי בהלכה כך וכך, אני יודע מה לעשות בכל מקרה. צריך פה חוכמה, צריך פה חשבון, צריך להסתכל, להיות עם עיניים פקוחות, ולפעמים צריך להתייעץ. תראה, אני נתקל במצב, ילד שלי כבר חודש לא מוכן ללכת עם נעליים. טוב, אז כדאי שאני אלך למישהו עם ניסיון יותר ממני, מישהו רציני, ואני אתייעץ איתו, מה עושים? מה אני עושה לא בסדר? יותר סביר שאני עושה משהו לא בסדר, מאשר שהילד לא בסדר. טוב, לפעמים אולי יש לו איזו רגישות, איזה משהו, אני צריך ללמוד להסתדר עם זה. אבל כל הגמישות הזאת לא אומרת שאין גבולות. אסור לגדל ילד בלי גבולות. אסור לגדל ילד במצב כזה שלא אומרים לו לא. אסור לגדל ילד בלי עקרונות. זה לא אמיתי וזה לא בריא. יש על זה בעיה גדולה. אנחנו בעם ישראל, זה התחיל לפני שניים שלושה דורות, שבארץ ישראל גדל דור של חלוצים, והדוגמה להרצה היה בקיבוץ, בקיבוץ בכלל, הילדים היו מנהלים לעצמם את החיים במידה רבה, והחלוצים לא רצו מסגרות ולא רצו פקודות, ובכלל הכל חופשי. אחר כך היה דור של השואה, לא עלינו, ואנשים חזרו מהשואה, מה בוא, אחרי מה שאני עברתי, אני אחמיר עם הילד שלי? אני רק רוצה לתת לילד כמה שאני יכול לתת לו. זה תופעות ידועות היום. וזה הגיע גם אחרי זה, טוב, העולם חופשי, ורוצים את הטוב, ורוצים, רוצים. יפה מאוד שרוצים. אבל צריך גם לדעת מה טובת הילד. אז פעם היו חושבים על פי הפסיכולוגיה שאסור לכפות, אסור להיות יותר מדי מסגרתי. היום יש, גם במדינת ישראל, יש קבוצה רצינית מאוד של פסיכולוגים, אנשי חינוך, שפיתחו, יש ספרים על הדבר הזה. אני לא בא ללמד כאן פסיכולוגיה חינוכית בשיעור הזה, אבל קצת הדברים קשורים. יש ספרים כבר על הנושא של חשיבות של סמכות הורית. כך קוראים לזה. סמכות של הורה. אם הורה הוא לא מספיק סמכותי, ומספרים שם סיפורים מסמרי שיער. מספרים שם סיפורים על ילד בגיל תיכון, אבל קטן, לא בן 18 אפילו, שמתחיל להידרדר לפשע. יוצא מהבית ומסתובב בחברה וסמים וכל מיני דברים. והורים רואים לפסיכולוג ואומרים לו, מה לעשות? הפסיכולוג יושב איתם, אומר, תגידו, יש לו חדר שלו בבית לילד? כן, בדק. אתם נכנסים לחדר? לא, הוא לא מאשר ומה קורה אם אתם צריכים איזה משהו, איזה זה? לא, הוא לא מסכים. אומר להם הפסיכולוג, חבר, אתם איבדתם את הסמכות. ובגלל שאיבדתם את הסמכות, הילד שלכם לא בריא. הוא מגיב לזה, הוא מרגיש את זה. ולפעמים יש תהליך מאוד כואב שצריך לעבור כדי להחזיר את הסמכות, אבל לפעמים, מספרים, שיש מקרים שהורים מתקנים. פשוט הפסיכולוג אומר לנו, מעכשיו אתם נכנסים לחדר, אתם מסדרים לילד את החדר. אין לו מפתח לחדר, מפתח אצלכם. לפעמים דברים כאלה פשוטים, קטנים, קצת חריפים. תוך חודש זה ילד אחר. מקרים מדהימים שהילד הגיע למצב שפחדו שעוד מעט המשטרה תופסת אותו, ותוך זמן קצר הפעילו סמכות, לא אמרו לו כך דברים גדולים, אלא פשוט החזירו את עצמם למצב שהם הורים והם אומרים לו גבולות, זה כן וזה לא, עד כאן. והילד תוך חודש השתנה. אז לא כל המקרים כל כך קלים, אבל זה מראה מה הסמכות הזאת מסוגלת לעשות. כך שהפסיכולוגים היום אומרים שתבינו, זאת בריאות של הילד. ואם אתם עובדים בלי סמכות הורית, הילד עלול להיות חולה בצורה חמורה ביותר. כן. צריך להפעיל, אמצעים כדי, יש מצבים שצריך להפעיל אמצעים כדי לבסס את הסמכות, אין ספק. זה צריך להתייעץ, בגלל שזה צריך להיות מותאם לילד ומותאם למקרה. וברור שאין מגמה, כשאתה מעניש ילד, המגמה שלך היא לחנך אותו. אתה מעניש אותו מתוך זה שאתה אוהב אותו. אבל לפעמים צריך להעניש אותו. אז צריך שיקול דעת מאוד בציני, כי יש דבר שרק יגיז אותו. לא, לא עזרת שום דבר. יש דבר שלא יועיל. אתה לא יודע מה, המצב של הילד. אבל ברור ש... בוא נגיד כך, ב-90% מהמקרים הורה צריך, אם ניקח ילד ממוצע אפילו טוב, אי אפשר לחנך ילד לגמרי בלי עונשים. למה? כי ילד הוא עדיין קטן. אנחנו מדברים על ילד מגיל אפס, כן, עד שיגיע. הוא עדיין קטן, הוא עדיין לא מבין. ויש דברים שאתה צריך לעשות כדי שהוא יקבל. זה עיקרון. אבל צריך זהירות עם זה. זה ברור שצריך שאנשים יהיו פרופורציונליים ויהיו לא באכזריות, חס וחלילה, לא להתחיל להביץ לילד מכות, להגיד הנה אמרו שצריך לתת לו עונש. צריך שהעונש יעשה בצורה סבירה ובצורה טובה ובצורה חינוכית. זה הדבר הבסיסי ביותר. בואו נראה מה שואלים אותי פה באינטרנט. טוב, שאלות פרטיות, יש פה שאלה אחת חשובה, וכדאי להגיד אותה בשלב הזה, שוב, שאני אומר אותו כל הזמן. מה שאני אמרתי עד עכשיו בשיעור הזה, הם הוראות להורה. שואל אותי מישהו באינטרנט, רגע, אבל אם הורים שלי לא מחנכים אותי, לא חינכו אותי נכון, אז מה אני אמור לעשות? פשוט מאוד. חנך עכשיו את עצמך. אתה לא פחות חייב מהורים שלך, אתה יותר חייב מהורים שלך. יש דברים כאלה, כן, תראו לעצמכם שמגיע, יש דברים כאלה היום, מגיע יהודי מרוסיה, אומר, הורים שלי לא עשו לי ברית מילה, מה אני עושה? לך בעצמך, תדאג לזה. תלך לרופא, תברר איך עושים, בגיל מבוגר, עם כמה, כן, שזה לא, שזה יהיה בפיקוח רפואי ובצורה מסודרת, בפיקוח הלכתי כמובן. אבל אתה חייב בזה. כשאתה קטינוק, רק נולדת, אז ההורים שלך, ברוך השם, מזכים אותך במצווה, אבל אם אתה כבר בן אדם מבוגר, אתה חייב. באותה מידה בחינוך, אם לא חינכו אותך, עכשיו אתה חייב לחנך את עצמך. ועקרונות הן אותן עקרונות. הרבה יותר קל להבין את העניין הזה של גמישות וגבולות אצל ילדים. והתחלתי מילדים. וזה טוב, כי אני חושב שיש הרבה אנשים שצריכים לשמוע את הדברים האלה. אבל גם לגבי עצמך. אם אתה תכניס את עצמך לראש כזה, כל דבר אני חייב לעשות. ודאי שיש חובות. יש חובות שאין לילד. אני צריך לקום בבוקר, להגיד קריאת שמע בזמן, להתפלל בזמן, להניח תפילין. אבל יש גם גמישות. בסדר, היום, אתמול הייתי בחתונה נניח, ואני מאוד עייף, אני רוצה לקום מאוחר. אז יש כל מיני דרכים. תשאל רב, איך אפשר להסתדר? מה השעה הכי מאוחרת שאפשר לקום? איך אפשר להסתדר עם קריאת שמע ועם זמן תפילה והכל? ייתן לך את המקסימום זמן, את המקסימום גמישות שההלכה יכולה לתת. בסדר גמור. שבגלל זה ההלכה מתחשבת בכל מיני מצבים. אבל אם בן אדם יבוא וילך לקיצוניות השנייה ויגיד, טוב, אין זמני. אני צריך להתפלל לפי ההגשה שלי, לפי השעון הפנימי שלי. לא, לא, לא נכון. זה לא אמת. זה לא בריא לך. אם אתה תתרגל לזה שהמציאות הנורמלית היא שאני קם בבוקר בזמן והולך לתפילה, אתה תהיה בן אדם הרבה יותר בבית. נדמה לך שזה היום בנוגע וזה הדבר הכי קשה בעולם. זה נדמה. אחרי שמתרגלים לזה, זה הרבה יותר קל. כמו שיש אנשים שנדמה להם שאי אפשר להפסיק לעשן. ואז הם מתחילים לשמוע שבת, ובשבת לא משנים. מציאות, עובדה, אולי בהתחלה זה קשה, אבל אחר כך זה נהפך לדבר נורמלי. טוב, יותר טוב לא לעשן כל השבוע. כן, עישון זה פיקוח נפש בכלל. אבל אני מדבר מצד הקושי שבן אדם נדמה שדבר הוא בלתי אפשרי, ופתאום הוא הופך לאפשרי. מתרגלים. אז הגבולות הם חשובים גם כשבן אדם מחנך את עצמו. זה ברור. כל הנושא הזה, כל העקרונות שדיברנו. אבל אני לא הרחבתי בזה בהתחלה עדיין, נחזור לנושא של הילדות, אבל כפי שמעתי, שאלו אותי פה באינטרנט על את השאלה הזאת, מה קורה כשהורים לא חינכו אותי? אז רציתי להכניס את זה כדי שלא לא נתרחק, לא נמתין לזה הרבה זמן לשאלה הזאת. והשאלה השנייה ששואלים באינטרנט זה כבר השאלה הפרטית. כל השאלות הפרטיות חייבות התייעצות מקומית. בואו ניתן את זה בתור דוגמה, שתהיה עוד דוגמה. אומר, ישאל מישהו באינטרנט, יש בציבור שלנו הורים שלא רוצים לכפות על הבנות ללכת עם גרביים. מה דעת הרב? השאלה הזאת היא בדיוק הפוכה מכל מה שאני מלמד בשיעור. מה אני אמור להגיד? על מציאות שאני לא מכיר, על בנות שאני לא מכיר, להורים שאני לא מכיר, אני לא יודע באיזה מערכת חינוך הן לומדות. האם לכפות או לא לכפות? מה שאני מנסה ללמד בשיעור הזה, זה שצריך כאן ידע וחוכמה והבנה חינוכית. אז יש לי אולי קצת הבנה חינוכית. אני צריך בשביל זה את הידע לדעת במי מדובר. ויכול להיות שמדובר במערכת שכן כופה, ובהורים שרוצים לכפות, ובילדה שהיא בגיל, אבל אז כשתשמע את המקרים של הסיפור, המקרה המסוים הזה, אתה תגיד את זה, רגע, בכל מקרה אחר הייתי אומר כן, אבל פה אל תכפה, כי התוצאות רק תהיינה הפוכות. ולעומת זאת, יכול להיות מקרה שכן, הנה, תגיד לה, גבולות. זה, כל הדברים האלה צריכים הרבה מאוד ביבור, הרבה מאוד הבנה, הרבה מאוד הכרה של השטח. והגרביים, איזה גרביים? מדובר בשאלה הלכתית או בשאלה של מנהג או בשאלה סתם של לבוש מסודר. אתם, לא יודע, מישהו פה עוד מחנך כבר בנות, אני מכיר קצת את הסוגיות האלה, כי עסקתי גם בזה, אבל כפי שאמרתי, זאת שאלה שלא ניתן לענות עליה, אסור לענות עליה, בצורה שהיא הוצגה. אם הייתי עונה על השאלה הזאת בצורה שהיא הוצגה, הייתי סותר לכם את כל השיעור שנתתי עד עכשיו. אז זה אולי קצת ימחיש את הדברים. רגע, נראה מה עוד שואלים פה. טוב, כפי שאמרתי, לא כל אחד יכול להיות מחנך, אבל כל אחד יכול וחייב להיות הורה. חייב להיות אבא, כל אחד חייב להיות אמא, וצריך הרבה להתייעץ לגבי זה. זה פשוט תשובה לשאלה שקיבלנו. בואו נחזור ונבין. יש, כפי שאמרנו בשיעורים הקודמים, יש כללי הלכה. יותר מכללי הלכה, יש גישה של תורה. אנחנו רוצים לחנך ילד לאמונה, ליראת שמיים, לקיום מצוות. ילד, ילדה, כן, אני אומר ילד סתם בלשון הכללית. כל הדברים האלה פירוש הדבר שאני לא בא עם גישה שהכל פתוח, הכל חופשי, הכל גמיש. יש כיוון, יש עיקרון, יש אמונה. על גבי הכיוון הכללי, כמובן שיש גם דברים מעשיים. באופן פשוט, כפי שאמרנו, נניח בגיל 3 מספרים את הילד, אז יש לו פאות, יש לו כיפה, יש לו ציצית. יש דברים. מה קורה כשזה יוצא מן הכלל? קורה לפעמים דרך אגב. ילד בגיל 3 מפחד להסתפר. אתם תקחו אותו לטקס בלג בעומר או משהו כזה, עם רעש, עם כל האנשים מסביב, עם כל זה, כולם באים, תספורת, מוחאים כפיים, הילד יתפוס פניקה. הייתי מקרה שזה כמעט קרה, ברוך השם, בסדר, הצליחו להגיע אותו. אבל אם הילד בפניקה, אתם תגידו מה, חייבים, גיל שלוש, הוא חייב להסתפר? יש הנחות, יש מנהגים, יש גמישות כלפי הילד. אל תלכו, כפי שאמרתי, כמו שיקוע, כמו בן אדם שיוצא מיניים ואומר, הכל חלה, הכל ישר. אבל, כן, לא ש... טוב, בוא, יש כאלה, מה עושים? אומרים, בוא נדבר עם הילד. כל הילדים. נספר לילד, נשאל אותו אם הוא מוכן להסתפר, אם הוא לא מוכן להסתפר. מתחילים בגישה כזאת שכל דבר צריך לשאול את הילד. וכל דבר צריך להתייעץ איתו, וכל דבר צריך לשמוע מה הוא רוצה. ילדים הם יצורים מאוד מאוד נחמדים ומאוד מתוקים, אבל זה לא אומר שמה שהם רוצים זה בדיוק מה שצריך לקבוע בחינוך.
מה אני אגבי להסביר לו את הדבר ש...
להסביר כן, אבל תיקחו בחשבון שלא כל הסבר יכול להיקלט בכל גיל. יש על זה עקרונות. היום בפסיכולוגיה המודרנית, מלמדים בחינוך שיש גילאים שונים שבהם הילדים מסוגלים להבין דברים שונים. יש עלייה כמובן עם הגיל. אבל זה כתוב כבר ברמב"ם. דבר נפלא. כן, היום אומרים, יש איזה חדשן, פסיכולוג גדול שלפני, חי לפני כמה עשרות שנים, שהוא חידש את כל המערכת הזאת. אבל זה כתוב ברמב"ם, בהקדמה לפרק חלק, בפירוש המשניות. יש פה, אני חושב, פה בארון, יש פה הקדמות למשנה. שבדיוק לא לומדים את זה. רק רגע, יש פה, בתוך הש"ס, מה? פה אין כרגע. בסדר, נקרא את זה בפנים, אז זה יהיה טוב, כי לראות את לשונו של הרמב״ם בפנים זה דבר ששווה. וזה שייך לשאלה שלך, וזה מאוד שייך לנושא של השיעור. כי מה למעשה אנחנו אומרים? אנחנו דיברנו עד עכשיו באופן כללי, גדול. צריך גמישות וצריך גבולות. צריך, למעשה היה אפשר להגיד הפוך. למה הפוך? כי הגבולות הן ביטוי של עקרונות. זה כן וזה לא. אתה אומר לילד, זה מותר, זה אסור. אפילו ילדים מאוד קטנים. יש לי נכדים מאוד קטנים. מגיעים אליי הביתה, יש דברים שאסור לגעת. אין בעיה. לוקח לפעמים כמה פעמים, כן? הילד דווקא מתחשק לו ללכת לשחק עם המיקרוגל. מיקרוגל זה לא משחק בשביל ילד. יכול להיות קצת מסוכן. אז כן, גם אני וגם האהובים של הילד, של הנכדים שלי יודעים, יש גבולות, גם לילד קטן. טוב, אנחנו גם נזהרים, שמים, אם מדובר בשבת, שמים לפני שבת איזה כוס עם מים במיקרוגל, שאם בטעות כן מפעילים, אז לא יקרה שום דבר. אבל היו גילאים שאפילו היינו מכסים את המיקרוגל. אבל ילד ניגש, אומרים לו, לא. הוא ניגש עוד פעם, לוחים אותו, אפילו לא צריך עונש. מרימים אותו, מזיזים אותו משם. אחרי כמה פעמים הוא לומד שלא, זה לא, ובדבר הזה לא נוגעים. יש דברים שכמובן צריך להתגמש, צריך לראות, ועל זה אנחנו דיברנו באופן עקרוני. עכשיו, מה קורה בגילאים שונים? כל גיל זה אותו דבר? כמובן שלא. עכשיו, כל ילד כמובן הוא אישיות בפני עצמו. כל ילד מתקדם בקצב שונה, אבל יש שלבים. וזה מה שהרמב״ם אומר לנו. הרמב״ם מביא בתור משל, הרמב״ם בכלל מדבר בנושא אחר, בנושא מאוד עקרוני פה של מה זה לימוד תורה לשמה, ומה זה בכלל קיום מצוות לשמן. אבל אומר הרמב״ם, בהקדמה לפרק חלק, בהקדמות לפירוש המשניות, שים בדעתך, כי נער קטון, ועם ילד, הביאו אצל המלמד ללמדו תורה. וזהו הטוב הגדול לו לעניין מה שישיג מן השלמות. הוא אומר רבן, כמובן, לימוד תורה זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות לילד הזה. זה נפלא. הוא אומר, טוב, מי שמלמדו תורה מביאו לחיי העולם הבא, וזה יאפשר לו את כל החיים הישרים והאמיתיים והטובים בחיים בעולם הזה. נפלא. אבל מה אומרים לילד? הוא, הילד, למיעוט שנה וחולשת שכלו, אינו מבין מעלת אותו הטוב. הוא לא מבין למה זה כל כך חשוב ללמוד תורה. נכון, באים, מספרים לילד, לימוד תורה זה חשוב, מספרים לו סיפורים על הלל הזקן ועל כל מיני דברים. אבל הוא לא באמת מבין. אז מה עושים? לפיכך, בהכרח, יצטרך המלמד, המורה שמלמד אותו, שהוא יותר שלם, הוא מבין יותר מהילד. לא שהילד מבין את הכל. אתה אומר, אני מבין מה טוב המורה. לא. יש בן אדם שיותר חכם ממך ומבין יותר טוב ממך. וכאן ודאי המלמד, אנחנו מדברים על ילד קטן, בן 3, בן 6, משהו כזה. יצטרך המלמד לזרז אותו על הלימוד בדברים שהם אהובים אצלו לקטנות שניו, ויאמר לו, קרא, ואתן לך אגוזים או תאנים, או אתן לך מעט דבש. הבאים לילד, לא אומרים לו רק, הלימוד תורה זה כזה נפלא, אתה תגיע... אומרים לו, תשמע, בוא, אם אתה קורא יפה, תקבל ממתק.
אם זה בעיה.
מה? לא, זה בדיוק מה שהרמב"ם מלמד שכך צריך לעשות. אומר הרמב"ם, נכון, אכילת אותם המגדים, אותם הממתקים, אצלו, אצל הילד, יקרה בעיניו מן הקריאה וטובה הרבה, ולא ספק. הוא בשבילו יותר נחמד לו ממתק מאשר לימוד תורה. למה? כי הוא קטן, הוא לא מבין עדיין. את הממתק הוא מרגיש, את הערך של לימוד תורה הוא לא מרגיש. מה קורה אחר כך? אומר הרמב"ם, כשיגדיל ויחזק שכלו, אז יזרזו אותו, נו, עכשיו הוא ילד גדול, עכשיו תלמדו אותו לימוד תורה. לא, עכשיו יזרזו אותו ויעוררו תאוותו באותו הדבר החמוד לו. ויאמר לו מלמדו, קרא ויקח לך מנהלים יפים או בגדים חמודים כאלה. עכשיו יש לנו ילד גדול. טוב, ילד גדול כבר מבין שממתק זה דבר קטן. אבל בגדים? אז אומרים לו, תלמד טוב ותקבל בגדים חדשים. תלמד טוב ותקבל, אני יודע מה, תקליט או תקבל. בקיצור, כל ילד לפי משהו... לפי הגיל שלו, לפי משהו. ככה, שלב על גבי שלב. אחר כך אומר, תקבל כסף. אחר כך אומרים לו, תראה, אם אתה תלמד תורה יפה, אתה תהיה רב גדול, ויכבדו אותך, ויעריכו אותך. הילד עולה, הרמה ממש מתאר פה שלבים. השלב הראשון, מה שהילד מסוגל להבין, זה כאן ועכשיו המתוק המיידי. שלב שני, הילד כבר מבין, לא שלא אוהב מתוק, אבל זה קטן, הוא כבר מבין בערך של בגד. בגד יפה חשוב. בשלב השלישי שנותן הרמב"ם בדוגמה שלו, במשל שלו, הוא מעריך את הכסף. כסף הוא יכול לקנות כל מה שהוא רוצה. בשלב הרביעי, כבר הכסף הוא קטן. למה? יש דבר יותר חשוב מכסף. זה הצלחה, כבוד, איך אנשים מעריכים אותך. זאת התקדמות שלב על גבי שלב בבגרות של הילד. ורק אחרי כל השלבים האלה מגיעים למצב שהילד הוא כבר מבוגר והוא יכול באמת ללמוד תורה, כי התורה היא חשובה. כי התורה היא הדבר יותר שהוא יותר חשוב מממתקים, מבגדים, מכסף, מכבוד, מכל העולם הזה. טוב להתורת פיך באלפי זהב וכסף. כן? כל דבר בדברי תורה גדול מכל העולם הזה. תורה שעה אחת בתורה ומעשים טובים, אפילו מכל חיי העולם הבא. אומרים חזר בפרקי אבות. לוקח זמן להבין את זה. אז אנחנו רואים כאן, הרמב"ם ממש מתאר, אני קיצרתי פה ברמב"ם, הוא מתאר כאן בצורה מתוקה בצורה מדויקת, בצורה מפורטת. לא את כל שלבי הגידול של הילד, לא, זה לא הספר שהוא בא ללמד בדיוק איך לחנך ולתת את כל ההוראות החינוך, וכפי שאמרנו, צריך, אי אפשר ללמוד את הכל מתוך ספר. צריך את הניסיון המעשי ואת ההתייעצות המעשית, אבל צריך להבין שיש גילאים אצל ילד. אז אנחנו גם מלמדים את הילד כבר מגיל צעיר, שדברי תורה הם חשובים, והרבנים הם גדולים וקדושים, ואנחנו מלמדים אותו על הלל הזקן, אבל אנחנו גם יודעים שהילד עוד לא מסוגל לקלוט את הדברים האלה ברמה כזאת שזה יהיה אצלו יותר חשוב מממתק. זה נראה מצחיק, כי אתה לוקח ילד קטן לפעמים, לומד בתלמוד תורה, ואתה שואל אותו, מה למדת היום? והוא מספר על הלל הזקן, והוא מתלהב, כמה זה חשוב, וכמה תלמוד תורה זה דבר גדול, וכמה זה... ואז אתה לא, לא כדאי להאמין את הילד בניסיון, זה לא יפה, אבל אם אתה תשאל אותו, עכשיו מה אתה רוצה, ללמוד תורה או לקבל ממתק? טוב, אם הוא יגיש סתירה, אתה לא בדיוק באיזה גיל, כמה הוא שם לב, הוא יגיש את הסתירה, אז הוא יגיד לך, גם וגם. אבל מסוגלים, ילדים קטנים מסוגלים להגיד דברים מאוד חכמים. אבל הוא, מבחינת הנפש הפנימית שלו, עדיין לא יצא מהממתקים, מהגיל של הממתקים. זה לא מונע מאיתנו ללמד אותו על הלל, זה מוצדק ללמד אותו על הלל. אבל הרב שמלמד אותו, והורים שמטפלים בו, צריכים להיות חכמים ולהבין מה קורה אצלו בפנים. ולא להקפיץ אותו רמות על גבי רמות, לא לצפות ממנו התנהגות מעל הגיל שלו. גם, אגב, במערכות חינוך, בתלמודי תורה, ולומדים להתחשב בדברים האלה ולהבין, אי אפשר להסביר לילד כל דבר בכל גיל. אז חשוב מאוד, ממה התחלנו? התחלנו מהשאלה שנשאלה פה. שאלה מאוד יפה. חשוב מאוד להסביר לילד דברים. לדבר עם הילד, לתקשר איתו. זה חלק מהחינוך. זה חלק מהיחס. זה יוצר יחס חם בינו לבין ההורים, כי הוא רואה שההורים לא סתם לא נמקודות, אלא מדברים איתו. אבל צריך גם לדעת שיש דברים שלא מחכים הוא יבין או לא. ילד הולך לרוץ לכביש, אתה לא מתחיל להסביר לו וזה, אתה קודם כל לוקח אותו, עוצר אותו, ולפעמים אפילו מעניש אותו אם הוא ירוץ. אתה לא בא בצורך, פיקוח נפש. הוא הולך לגעת בחשמל בבית, עצור אותו. זה צריך להיות גבול מוחלט, לא. עכשיו אתה יכול לשבת איתו ולהגיד לו, תשמע, זה מזיק, אל תראה, בכלל יש עם מי לדבר. היה פעם, כשאני כבר הייתי נשוי והיו לי ילדים קטנים, הגיע אליי ידיד, ידיד טוב, שהיה אז רווק, אין לי שהיה רווק אז, והוא היום תמיד חכם גדול, הידיד הזה, הוא יהודי מאוד חכם ומאוד רציני, אבל אולי שאני מתקשה, היה הבעיה, ילדים לא רוצים ללכת לישון. יש דברים כאלה, ילד לא רוצה לישון. הוא מלא בפעילות, והוא כל היום, וזהו, הוא רוצה להמשיך בפעילות, לא הוא רוצה לישון. אז הוא אומר לי, תשמע, דוד, צריך לעבוד עם הילדים. אמרתי לו, מה זה לעבוד עם הילדים? הוא אומר, תסביר להם שעכשיו הגיע הזמן לישון. אמרתי לו, אתה יודע להסביר לילדים בגיל הזה שהגיע הזמן לישון? הוא אומר, כן. אתה מוכן? אמרתי, כן, בבקשה. צוער, הוא הולך לחדר, יושב שם עם הילד הקטן, ויושב איתו על המיטה, ומדבר איתו, לא יודע בדיוק מה הם דיברו, כי הם סגרו את הדלת, שיהיה ככה חשוך ונחמד וזה. ואחרי איזה חצי שעה, החבר שלי יוצא מהחדר, כולו שמח, הנה תראה, הסבעתי לילד, והכל בסדר, וזה היה נחמד מאוד. חמש, שתי דקות, גם הילד יצא מהחדר, כולו שמח וצוער. היה לו ערב נחמד של השיחה עם מבוגר, אבל הוא לא רוצה לישון. אז אתה מבין, זה גיל שההסבר הזה לא מועיל. אפשר להוסיף את ההסבר. כן, שזה לא יהיה סתם. נגיד לו, תשמע, אתה תלך לישון, יהיה לך יותר כוח מחר. לא סתם אומר לך ללך לישון, זה לא עונש. זה לטובתך. אבל אתה לא תולה את הפעולה בזה, ואתה לא תמיד תולה יותר מדי תקוות בהסבר. בגילאים יותר מבוגרים, זה גיל מאוד קטן. בגילאים יותר מבוגרים, ודאי שצריך לעבוד ולהסביר. וגם בגילאים יותר מבוגרים, אפילו בגיל תיכון. ילד מעל הגיל במצווה. שהוא אחראי, הוא חייב במצוות. הוא בן אדם מבוגר מבחינה הלכתית. כן, אבל עדיין יש דברים שמה, מה הרעיון של הגבולות שאמרתי קודם? הסיפור עם הפסיכולוג שסיפרתי, זה היה בגיל תיכון. באים וקופים על הילד דברים מסוימים. שמע, אתה עכשיו עושה כך וכך, נקודה. טוב, פה צריך להיזהר בגיל תיכון, כי אם אתה יותר מדי מחמיר איתו, זה עלול להתפוצץ. כאן צריך מאוד מאוד לדעת איך לעשות את זה. אבל דוגמה, פעם סיפרה לי תלמידה, שהם היו בשליחות בחוץ לארץ, היא חזרה לארץ ישראל, והורים הכניסו אותה בהתחלה למוסד לימודים אחד. ואז אבא שלה ראה שהיא מתחברת שם לחברות שהן לא כל כך שומעות מצוות, או לא מספיק, מקפידות ומדקדקות, והוא החליט, די, הוא רוצה שהבת שלו תהיה באמת בסדר, הוא חייב להעביר אותה למוסד אחר. והיא אמרה, לא, יש לי את החברות ואני אוהבת אותן ואני אוהבת את המקום, לא רוצה לעבור. כשהיא פגשה איתי, היא הייתה כבר בכיתה י"ב, והיא אמרה לי, ברוך השם שאני הייתי ילדה טובה, וכשאבא שלי התעקש ואמר שאת עוברת, אני עברתי וקיבלתי. כי היום אני כל כך שמחה שאני במקום שבאמת מקפידים על מצוות, ואני למדתי, ואני רוצה, וטוב לי עם זה. כלומר, האבא שלה קפה להדבר, והוא ודאי הסביר לה, אבל הוא קפה להדבר בניגוד לרצונה. אומר, ההסבר כאן לא התקבל. אומר, כן, אני שומעת, אבל אני לא רוצה. ובכל זאת, בגיל תיכון, האבא התעקש, וברוך השם הצליח. אז צריך לדעת שאפילו בגילאים האלה, לא תמיד ההסבר הוא מספיק. יש סמכות של הורה, יש אחריות של הורה. צד שני, צריך מאוד להיזהר, כי היו גם מקרים שהורים הכניסו את הילדים לתיכון שהם רצו והילד לא רצה, והתוצאות היו לגמרי הפוכות, שהילד או הילדה ברחו מהכל, והמורים, אם קופים עליי, אני לא רוצה כלום. אז לכן, זה שוב דוגמה של דבר שצריך הרבה מאוד שיקול דעת. לעבוד בין הגמישות לבין הגבולות. אז דיברנו על הנושא הזה לגבי ילדים, וכפי שהערתי באמצע, כמובן, זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו, זה נכון לגבי חינוך מבוגרים בצורה אחרת, אבל כרגע כל אחד יש לו את המשימה לחנך את עצמו. כל אחד ישים לב איפה הוא שם לעצמו גבולות, איפה הוא לא שם גבולות, כן? איפה הוא גמיש ויודע שיש אפשרויות שונות, והולך ושואל ומברר. ברוך השם, מכון מאיר, אני חושב, הוא אחד המוסדות שהכי מומחים בגמישות. כל תלמיד פה, יש לו מערכת בשלו. אין דבר כזה בדרך כלל. אבל בצורה כזאת, הקימו את מכון מאיר, כדי שהמכון יהיה פתוח לכל מיני אפשרויות. מצד שני, אפילו במכון מאיר יש קווים אדומים מסוימים. יש דברים שאי אפשר לעשות אותם. כל אחד צריך לחנך את עצמו כמובן בצורה כזאת, תמיד, גם אם ההורים היו 100% וצדיקים וגדולים ומחנכים, כל אדם צריך להשלים לעצמו את החינוך. עכשיו האחריות נוטלת על הכתפיים שלנו, לא על הכתפיים של ההורים. תוך שאדם מחנך את עצמו, אז בעזרת השם הוא יהיה גם מחנך טוב לילדים שלו. עד כאן להיום.